זה גם ספר חדש, אבל זה נקרא דיוואן. שמעתם עליו? מה זה? יודעים מה זה?
יש... אני יודע שבערבית זה, זה מין מקום כזה של... שיושבים בו, אבל כאילו...
כן, רמזת. כן, אתה בכיוון. זה בעצם ספר שירה של... תימנים, ולמה אני מביא לכם אותו פתאום? כמו שאתם רואים, הוא בנוי בצורה מאוד של בתים. הכל בנוי בצורה של בתים. אם אתם רוצים, תבואו אלינו שבת, נשאיר ביחד. למה הבאתי את זה? בגלל אותו אדם, על שבא זימשתה. עליו אנחנו נדבר. מי זה? רבי שלום שבזי, הרשש, שמעתם עליו? שבזי, בטוח שמעתם את השם הזה. אולי אפילו כרחוב או כשכונה בתל אביב, וגם ביבנה, בהרבה מקומות יש שכונה. מי הוא היה? הוא בעצם דמות מאוד מאוד מעורצת בתימן. חי לפני 400 שנה. לא, שבזי. יש לנו פה עוד ספר של שרעבי, כן. כמו למדתי לאחרונה של שיעור א', השבוע יש לנו גם את ההילולה של הבבא סאלי, ביום הראשון. יש לנו גם את הריאץ, לפני האדמו"ר האחרון של חב"ד. ובכל זאת בחרתי לדבר עליהם, כי הם דמויות פחות מוכרות, ובעצם לספר בכלל על להיכנס לנושא של כל יהדות תימן, להכיר אותה. אז א', אתם יכולים לשאול שאלות, לא שאני יודע הכל, אבל תשאלו. הוא נולד בתקופה של 1619, זאת אומרת בערך לפני 400 שנה, קצת פחות. נולד ביישוב, בכפר יותר נכון, שנקרא אל-ווליד, מחוז תעיז. אם הייתי מראה לכם פה את המפה של תימן, זה מעניין לראות, כי אולי יצא לכם להיפגש עם משפחת שרעבי, כן, צנעני, תעיזי, כל מיני זה, כל אחד זה כפר אחר, מעצרי, כל אחד זה כפר אחר, או עיר בתימן. ובעצם המשפחתו הייתה משפחה מאוד מיוחסת, אצילית, של תלמידי חכמים, שיש לה ייחוס של שושלת עד לזרע בן יהודה, בן יעקב אבינו. זה השושלת. כן. כן, זה כמו את מי הזכרנו, שהיה לו ייחוס לשבט יהודה. מי זה היה?
מהר"ל.
כן. ובעצם כבר כשהוא מאוד מקטנותו, הוא מאוד ניכר בכישרון של לימוד תורה, ומתחיל ללמוד את כל התנ"ך. ש"ס, פוסקים, בבלי, ירושלמי וספרי קבלה, רמב"ם, ריף, זוהר, פילוסופיה, בעצם כל הספרים, תכונה, תכונה מה זה? זה הנדסה. תמצאו את זה הרבה בספרות הראשונים, תראו תכונה, זה כל העניין של הגיאומטריה וכדומה. ואז הוא עובר ליישוב אחר שנקרא אל שבזי, ובעצם זה מה שמדביק לו את ה... טיקט, שבזי. ראינו שהוא נקרא גמשתה, ואני אספר לכם את הסיפור, שבעצם, אני חושב שזה על אביו מסופר, שבה המלך רצה לעצור אותו ולקחת אותו אליו, להעניש אותו על איזה משהו, תמיד מצאו איזה משהו ביהודים, במיוחד ברב שלהם, כדי לשבור את רוח הקהילה. ואז הוא נכנס, החיילים נכנסים הביתה ואומרים לו, באנו לקחת אותך למלך. אז הוא אומר להם, תחכו רגע, אני רוצה לסדר לי כמה דברים. נכנס למטבח ויש שם את הגיגילית שהמים של הבצק וכדומה, ובעצם על ידי שם קדוש מפורש הוא נעלם משם. כן, נעלם. החיילים מחכים, רואים שאף אחד לא יוצא, הם נכנסים, מחפשים אותו ולא מוצאים. אין שום דלת לברוח ממנה, הם לא יודעים מה לעשות, חוזרים אל המלך בבושת פנים, מספרים לו את מה שהיה, וכבר גורם להם להרתעה מסוימת. אחרי שבוע הוא מגיע למלך, מתגלה אליו, מופיע אצלו באמצע הבית, ככה באמצע הלילה, ואומר לו, חיפשת אותי? המלך מאוד נבהל, איך הגעת לפה, איך נכנסת? ואז הוא מבין עם מי יש לו עסק, ומבין שלא כדאי להתעסק איתו. זה היה, היכולות של התלמידי החכמים בתימן היו מאוד מאוד גדולות, זאת אומרת, כמו שימושים בשם המפורש, גם על רבי שלום שבזי, מסופר שבכל, בספר של רבי יעקב ספיר, מובן שבכל ערב שבת נעשה לו נס, קפיצת הדרך, והיה מגיע לארץ ישראל, נמצא פה בשבת, פעם בטבריה, פעם בעכו, פעם בחברון, פעם בירושלים, והיה שב לתימן. ככה כל ערב שבת. יש הרבה ניסים ונפלאות, זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה. וגם אצל המוסלמים היו מחשבים. הרשש בעצם נאלץ להתמודד, הוא חיבר ספר שלם שנקרא ספר החול, היה איזה מחשף מוסלמי שגרם גם ליהודים להגיע אליו, ובעצם היה מוציא כל מיני כשפים ומרפא חולים על ידי זה, והרשש כותב ספר שלם נגד אותו אדם, נגד כל השיטה שלו, ואומר לאנשים, תבואו אליי. ובאמת הוא מעניק מזור ורפואה ליהודים, ואפילו אחרי שהוא נפטר, אז הקבר שלו הופך להיות כמו איזה קבר הרשב"י, שיש עלייה לרגל, מכל תימן מגיעים לקבר שלו שהוא נקבר בתאיז, ובעצם חולים וכדי להיפקד בבנים. יתרה מזאת, ליד קברו יש את קברו של ביתו. מה הסיפור של ביתו? ביתו, היה לו שני בנים, שניהם תלמידי חכמים, ובת אחת צדיקה, אבל הבעיה שלה הייתה שהיא הייתה יפה. ולכן השליט של העיר רצה לקחת אותה לאישה. והיא לא רצתה, אבל באו חיילים לקחת אותה, אז כל המשפחה מלווה אותה בשירות וקינות, וכאשר היא מגיעה לפתח החצר של השליט, היא פשוט מתעלפת ומתה. ואז קוברים אותה על צלע ההר בתאיז, ובעצם כל נשים שרוצות להיפקד, רוצות להתרפות מחולי, מגיעות לקברה ומתפללות וזוכות. בגיל 15 אביו נפטר, הוא היה בכור, ולכן הוא נאלץ לעזוב את המשפחה ובעצם כדי לפרנס. המקצוע שלו זה היה הריגה. עד כמה שזכור לי הסיפור עליו, שהוא הלך לעבוד אצל אדם מסוים. הוא היה ממש עני וחסר כל, הוא הלך לעבוד אצל אדם מסוים, והיה עובד בכל כך בדקדקנות ונקרא לזה באדיקות, וכל דבר שהוא היה עושה היה מצליח. זה ממש מזכיר לי את חנוך, חנוך שהיה סנדלר, ספר בראשית, כל דבר היה מאחד ייחודים, ככה זה אצלו. וכאשר בעצם הוא הבין שהוא צריך ללכת, אז הוא אמר לבעל הבית, ברגע שטיפול לי המחט מהיד, אני הולך. וככה היה, לקח נראה לי שנה שלמה, ברגע שנפלה המחט מהיד פעם אחת, זהו, עזב את הידע שהוא צריך להמשיך הלאה. ובעצם הוא המשיך לנדוד. בגיל 26 הוא מחבר ספר שנקרא חמדת ימים. חמדת ימים על התורה, משלב המון דרש, קבלה, סוד, וכדומה. חיים, אין לנו אותו, נכון? הוא ספר מוכר, בגלל המחלוקות שקמו עליו. זאת אומרת, א', יש אחד מהחכמים שסובר, רבי שלום קורח, שזה לא הוא חיבר אותו, לא הרשש חיבר אותו, וגם האמינות שלו עד כמה הוא באמת יהודי. למה? מרוב שהוא עמוק. מרוב שהוא עמוק, לא ברור שזה בכלל יסודות של השולחן ערוך, בגלל שהוא בנוי הרבה על יסודות קבליים. גם בהלכה, גם בעשייה. הספר הזה הודפס דווקא בארץ ישראל. למה? בתימן לא היה דפוס. עד לפני 70 שנה, 50-60 שנה, היו מעתיקים בכתבי יד, כמו שיש לכם פה את הדוגמה הזאת. לא היה דפוס. ולכן מגיע לשם אחד, יעקב ספיר, שהזכרנו אותו כבר, ובעצם הוא היה מהאנשים שמטיילים בארץ, הוא היה ירושלמי, אבל היה מטייל בכל העולם לראות את כל הקהילות היהודיות, והוא הגיע לשם, ראה את הספר ולקח אותו, ובעצם הדפיס אותו פה בירושלים. מעבר לזה, הרשש היה גם נושא ונותן עם שאר חכמי תימן, ביניהם הרב סעדיה דרעי, שהוא בעצם היה ראש רבני צנעא באותה תקופה, והוא זכה לחבר חיבור על הרמב״ם, נושא כלים, אבל לצערנו החיבור הזה עבד. זה עוד סיבה שלכאורה אנחנו לא רואים כמעט ספרים, החיבורים של יהודי תימן. שואלים איך זה הגיוני, אז יש שתי סיבות עיקריות. זה א', בגלל שלא היה דפוס, כן? ובגלל הרבה גזרות, אז עבדו הרבה ספרים. יש לנו פה את המדרש הגדול, נכון? איפה הוא נמצא? אני פה באזור, אתה יכול להראות לנו אותו? תציג ככה. המדרש הגדול, זה כבר מהדורה חדשה ביותר. זה גם מדרש של חכם תימני, רבי דוד עמרם העדני. עדן בכלל היה להם זכות שהם היו עיר חוף, ולכן היה להם קשרים הרבה שם, הרבה תימנים שם מדברים בכלל אנגלית. מוזר, אבל מדברים אנגלית, למה? כי זה היה עיר חוף, אז היו מגיעים מאנגליה, מהודו, מכל המקומות, ובעצם היו שם הרבה סוחרים. אז זה כמו מדרש רבה, כמו מדרש תנחומה, יש לנו את המדרש הגדול, שהוא חובר על ידי חכם תימני לפני 600 שנה. הוא יצא ב... יש שם איזה 8 כרכים, לא? משהו שנה? כמה?
10.
10 כרכים. יש עוד כמה חיבורים, אבל הרבה עבד, ועכשיו ניתן איזה נקודת שבר. השואה, אני קורא לזה השואה של התימנים, של יהודי תימן. זה היה בשנת התם. תף מם, שנת 1679. זה נקרא גלות מאוזר. מם וב, עין זין. זין עין. שבעצם אותו שליט, אל מהדי, בעצם מחליט לגרש את כל יהודי תימן או שיתעס להם. ואחרי דין ודברים אומרים, טוב, בואו נעביר אתכם רק למקום אחד. ובעצם מכל ארץ תימן, שהיא ארץ מדברית מאוד גדולה, מחליטים לנקז את היהודים לצד אחד, ובדרך מתים המון אנשים. ביום היו מתים איזה 80 איש מכל קהילה. רמה כזאת, בגלל החום, בגלל הצמה, בגלל שלא היה אוכל, בגלל מחלות, מלריות וכדומה, מגפות, חיות טרף שנמצאים, ובעצם בשנה הזאת, הגלות הזאת נמשכת כשנה, מתים 3/4 מיהודי תימן. עד כדי כך. בין שני שליש לשלושת רבעי מיהודי תימן מתים. והשבר היותר קשה זה, זה בעצם כל הבתי כנסת, כל הכתבי יד, כל הספרי קודש, כל הדברים העתיקים נעלמים לפחות הרבה מהם. זה היה נקודת שבר מאוד מאוד חזקה, שזכה אותו דור שהיה בתקופתו רבי שלום שבזי, שבעצם היה ממנהיגי הקהילה. ובעצם רומם את רוחם גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה שירתית. הוא חיבר הרבה שירים. הבאתי לכם פה שיר אחד לדוגמה. תסתכלו.
מי חיבר?
רבי שלום שבזי.
שמה הפייטן?
כן. רבי שלום שבזי, מעבר לגדולתו בתורה, כמו שהזכרנו, ומעבר לספרים שהוא חיבר, שלא הזכרנו את כולם, הוא היה פייטן לא גדול, עצום. הוא חיבר מעל ל-3,000 שירים. ותסתכלו על השירים, זה שירים ברמה כל כך גבוהה, מבחינה משקלית, מבחינת חריזה, ומבחינת האקרוסטיכונים, פה לדוגמה, החתימה, אם נסתכל בראשי הבתים, רואים שיש פה חתימה של יוסף בן משה. הרבה משירי תימן שייכים לו. יש, ויש את השירים המוכרים, בטח שמעתם, על אם ננעלו דלתי נדיבים. זה השיר לדוגמה שחיבר אותו רבי שלום שבזי.
מי זה יוסף בן משה?
אני לא יודע, יכול להיות שהוא חיבר את זה בשביל איזה זיכרון של החבר, או יכול להיות שזה על שם אבא שלו. אוקיי, הוא פשוט חיבר המון שירים. לכן, איך אומרים, הוא היה מקדיש שירים ככה, איך אומרים, שירי, אפילו, נקרא לזה, שירי נעימות, ככה, שירי ידידות, הוא היה כותב. לא רק שירי קודש, למרות שזה היה באמת המרכז של חייו, התשוקה לארץ ישראל, ההריגה לקודש, לדבקות בהשם, לסיום הגלות. יש ממש שירים שאני באופן אישי מקפיד לשיר אותם כל שבת, שזה שירים עם הרבה הרבה הריגה לגאולה.
היו לומדים את השירים או ש...
לא למדו שירה, שדרך אגב נסעתי בטרמפ לפני 8 שנים עם איזה בחור, נראה לי שהוא היה איזה ברסלב כזה אשכנזי, והוא אמר לי, מה אתה תימני? אמרתי לו, כן. אמר לי, אתה יודע, אנחנו עכשיו התחלנו ללמוד את שירי רבי שלום שבזי, אתה יודע מי זה? איזה גדול הוא? מה, אתם לא מבינים בכלל מה יש לכם. אפילו עידן רייכל, באלבום שהוציא בשנת 2005, לקח 2 שירים שלו ביום שבת עם תחפיצה וחיבר עליהם לחן חדש והוציא אותם. יש עוד כמה שירים שנראה לי לקחתם גם מדיית ארבעת בנאי וכדומה.
שריבו, אם ננעלו דלתי נדיבים.
כן, נכון, שריבו, גם הוציא אותו. התקופה שבעצם, אז כמו שהזכרנו, אחרי שנה נגמרה הגלות מאוזה הזאת, ובעקבות כל מיני לחצים בינלאומיים, אפילו את האום, מה שנקרא, שלא היה קיים, פנו בעצם לכל ראשי המדינות האחרים, ואפילו לחץ על אותו מנהיג, והוא הסכים להחזיר את היהודים, אבל לא לאותו מקום. חזרו לערים, אבל לא לאותו מקום, וברוך השם, אחרי שנה, היהודים ראו את הגאולה בזה שהוא נפטר. נפטר כאילו באופן פתאומי, ובעצם ככה היו מתנהלים מהחיים. צריך להזכיר שבתקופות קדומות, א', מייחסים את זה שגלות תימן, יהודי תימן, יצאו מארץ ישראל כבר בבית ראשון ולא רצו לחזור. כי בגלל שהם ידעו שיהיה גם חורבן בית שני, ואז מה שמוכר שעזרא קילל את הגולים האלו, והם קיללו אותו בחזרה, ושני הברכות התקיימו. ובעצם יש, שמעתי ככה כשקראתי קצת בספרות ההיסטורית, מצאו כל מיני חריטות של משמרות כהונה. זאת אומרת, אם ליהודי שחי בתימן היה, והוא היה כהן, הייתה משמרת כהונה, אז הוא היה מגיע לארץ ישראל לאותה תקופה, מבצע את המשמרת וחוזר. עד כדי כך. ויותר מזה, בתקופות קדומות, לפני האסלאם, לפני עליית האסלאם, מי ששלט, היה תקופה שבעצם היהודים הם היו המלך בתימן. הם היו המלכים. ובתקופות מאוחרות יותר היה המון המון גזרות, כמו אינקוויזיציה, אבל בסגנון שונה, והיה גזרת היתומים, זאת הייתה הגזרה יחסית בתקופה המאוחרת, שבעצם כל יתום ש... שנשאר ללא אביהם, אז מה שעושים איתו זה מאסלמים אותו. ולכן זה היה בעיה מאוד גדולה, אם מתו ההורים, והיו המון מגפות, זאת אומרת, הרבה ילדים היו מתים. זה היה פשוט מצוי. עד כדי כך שבברכת המזון, בברכת האורח, בנוסח תימן, מוסיפים בבנים שיחיו ובנות שלא ימותו. עד כדי כך. בגלל שהם היו חלשים, היו הרבה מתים. זה מזכיר לי ממש את מה שדיברנו שבוע שעבר על שפת אמת, שמתוך 13 ילדים נשאר בן אחד. וגם הוא אחרי זה מת, אבל שם זה יותר נבע מחולשה. לא ממחלות, אלא נראה, החוסן המשפחתי לא היה בריא. אבל שם בתימן היו הרבה הרבה גזרות, ובעצם אמא שלי מספרת שעדות שלה בעצמו רצו לקחת, ובעצם הכניסו אותם לכלא. מה היה הכלא? איזה עינויים? היו פשוט חופרים שוחה וקוברים את האנשים עד הצוואר. כן, ככה זה היה העונש, שלא תברח. אני מספרת שהוא היה ככה במשך תקופה מאוד ארוכה, ואז הוא הצליח לברוח איכשהו. ומסופר, ואז בעצם המצב של היתומים בתימן היה מאוד קשה. מסופר על סבא שלי שהוא גידל בבית שלו בעצמו 7 יתומים. דאג להם לפרנסה וכדומה, כי המצב באמת היה קשה. זה גם מה שמוזכר אצל הרב קפח, שמכיר את ההיסטוריה שלו, הוא התחתן בגיל 13. מי שהיה מתחתן אז כבר לא חלה עליו הגזרה, אז חיתנו אותו בגיל 13 כשאבא שלו נפטר עם ילדה בת 9. זו הייתה המציאות. והרבי שלום שבא זה בעצם מאריך ימים, הוא נפטר קרוב לגיל 100, עד כדי כך. וכמו שהזכרנו, אחרי גלות מאוזה, שהראו, בעצם הוא הראה את הנפלאות שלו ואת גדולתו, אז הרבה היו שוחרים לפתחו בשביל לבקש ברכות והדרכה תורנית. והוא בעצם נפטר בתת בשבט. מתי זה?
היום.
היום, נכון. והמסורת מספרת שבאותו יום שהוא נפטר, נולד הרשש.
למה אין לו למחה?
אה?
כתוב ב...
יפה. נולד הרשש.
זה אותו אחד.
זה אותו אחד. אז יש לנו את רבי שלום שרעבי. יש לנו את שבזי ויש את שרעבי.
לפני... הוא יחסית קרוב, לא?
הוא נולד ביום שרבי שלום שבזי נפטר. ככה אומרת האגדה. אוקיי? ויש גם גרסה שאומרת שרבי שלום שבזי נפטר בי' בשבט. בכל מקרה, גם רבי שלום שרעבי נפטר בי' בשבט. אוקיי, יש פה איזו סגירת מעגל. גם אותי זה בלבל בהתחלה. ובעצם מי הוא היה? נדבר עליו ככה בשתי מילים. הוא גם כן נאלץ לעזוב את תימן בגיל מאוד צעיר בעקבות גזרות, והוא היה תלמיד חכם עצום. בשאיפה שלו זה היה להגיע לארץ ישראל. עד כדי כך מספרים שהוא היה בעצם גלגול של הארי הקדוש.
וואו.
כן. ובעצם הוא עובר דרך בגדד, דרך חכמי בגדד, בבל, שהיו מאוד בקיאים בהלכה, קצת לפני תקופת החידה. סליחה, וזה בתקופת החידה. החידה מכונה התלמיד שלו, של הרשש. ובעצם הוא עובר דרך כל מיני ערים, דרך סוריה וכו', עד שהוא מגיע לארץ ישראל, והופך להיות השמש בישיבת בית אל, ישיבת המקובלים, שנמצאת עד היום. ממש מול בית כנסת החורבה. מי שנמצא שם שישה לפי ישיבת המקובלים, אפשר
להעלות. היום גם לומדים שם הקבלה?
כן, לומדים שם הקבלה. לא זוכר מי העומד בראשה, נראה לי הרב עדיה. נראה לי הרב עדיה. אה? יש שניים. יש ישיבת בית אל, ויש עוד ישיבה.
אחת דלת יש להם שם.
ישיבת המקובלים בית אל. אז יכול להיות שיש ישיבה נוספת שבה עובד הרב נהר שמואל. ואז בעצם הוא הופך להיות שם השמש, זה שמכין את הקוסטל לתלמידים. והסיפור מספר שיום אחד הוא היה, והיה יושב תמיד בצד בשקט, לא מדבר, היה מאוד מאוד צנוע. ויום אחד הרבי גדליה חיון, שהיה זה שהקים את ישיבת בית אל, ישיבת המקובלים, לפני 350 שנה, מתקשים בשאלה ולא יודעים את הפתרון, עוזבים את השיעור, והרשע שמוציא דף כותב את התשובה ומכניס לו לתוך הספר. ומגיעים, מאוד מתפלים, אומרים, הרב אומר, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל יש לנו פה את התשובה, וזאת התשובה האמיתית שמכוונת לאמת. וככה הסיפור חזר על עצמו, אני ממש מספר את זה בתמצות, חזר על עצמו מספר פעמים, עד שהבת של רבי גדליה חיון אומרת, אני חייבת לדעת מי זה. ואז היא בעצם הולכת ומתחבא מאחורי החלון, והיא רואה שהרשש עושה את זה. ואז היא הולכת ומספרת לאבא שלה, אבא שלה מאוד נפעם מהדבר הזה, מכניסים אותו להיות תלמיד מן המניין, הוא אומר, אתה צריך להיות ראש הישיבה, אבל הוא לא מוכן. ובעצם הוא מתחתן עם אותה בת שגילתה אותו, חנה חיון, הרשש מתחתן איתה. ולאחר פטירתו של רבי גדליה חיון, הוא עומד בישיבת, כראש ישיבת המקובלים. ובין תלמידיו, מארי אלגזי, אחידה, והבן איש חי, מאוד מעריץ אותו. מהחיבורים שלו אנחנו רואים את סידור הרשש, בטוח שמעתם עליו, אין לנו אותו פה בישיבה, לא מתפללים בו, וזה סידור שכולו בנוי על פי הקבלה, על פי תורת הקבלה. ובעצם הוא מחבר גם עוד חיבור, פירוש נוסף על הזוהר, ספרי הזוהר. אז זה ככה בתמצות הרשש. רוב חייו בעצם יוצא שהוא גדל בירושלים. כן, עזב את משפחתו וגדל והתגדל בירושלים. טוב, נעצור פה. עכשיו דבר מה לה...
הרבן ישחי שהזכרת עכשיו, הוא היה בישיבה, הוא היה בישראל?
הבן ישחי... אף דיברנו עליו, הוא נפטר באלול, סחור לי. הוא הגיע לארץ ישראל כדי לבקר, אבל הוא לא חי פה, כי הוא הנהיג את הקהילה בבגדד.
זה רבי יעקב סופר שאמרת שהוא הדפיס את הספר, הוא היה בתקופה של...
רבי יעקב ספיר.
ספיר,
כן.
הוא היה בתקופה שלהם?
כן, כן. לפני 400 שנה, הוא היה כמין היסטוריון כזה. כמין היסטוריון, או נקרא לזה, איך קוראים לחוקר תרבויות. לא זוכר שזה איזה שם, כמין חוקר את הרבויות שהסתובב בכל העולם ובעצם אסף כל מיני. אז אני ממליץ לכם לעבור ככה על השירים, לראות את היופי של השירה ולהשוות את זה לשירה של ימינו,
מזרחית של היום.
כן, עד כמה היא חסרה. אני רוצה להסתכל גם על הדיבור, קשה להסתכל עליו ככה במבט חיצוני, צריך באמת להיכנס קצת לנשמה, לראות גם מצד המילים המשמעות, וגם ודאי מצד החיבור, שיטת המשקלים ושיטת החביזה והקפדה עליהם, כמו שזה מופיע לדוגמה בשיר הזה.
יש שאלות?
זה?